אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שלום, אתם על הברזייה, אני ברזגה, מה שלומכם היום? איתי באולפן נמצאת קימור אזולאי. קים, מה שלומך?
בסדר, נראה לי.
כי אמרת בסדר נראה לי, אבל לא הדלק לך את המיקרופון, עכשיו ישמעו אותי.
עכשיו ישמעו אותי.
וואו, איזה קול.
וואו, העולם השתנה, סתם. אני בסדר נראה לי.
כן?
זו תקופה שזאת השאלה שהכי קשה לענות עליה.
כן.
כי אם מרגיש לי שאני רוצה ככה, וואלה, סבבה, הכל טוב, הכל מהמם, אבל לא הכל טוב ולא מהמם. אז אני בסדר, אני בסדר.
איך את עוברת את התקופה הזאת?
איך אני עוברת את התקופה הזאת? עם המון 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 עליות וירידות, שהרבה פעמים אני מודעת אליהם רק בדיעבד, זאת אומרת המון התפרצויות של עצבות וכעס, ופתאום רגע של רגעים של בלבול, שבאותם רגעים אני משליחה את זה על הסיטואציה הרגעית, ורק אחר כך שאני נושמת אני או מדברת עם הפסיכולוגית שלי, אני אומרת אוקיי, אנחנו חווים שנייה משהו הזוי, אנחנו חווים משהו שהוא לא רגיל, אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד קשים לנו כעם ולמדינה, ואני עוברת את העליות ואת הירידות שלי.
נראה לי שאנחנו כולנו באותה סירה כזה.
כן, ממש, מרגיש לי שכולם באותה סירה, ואצל כל אחד זה מתפרש ובא לידי ביטוי כלפי חוץ בצורה אחרת. ואני מבינה את זה בעיקר בדיעבד. אני באמת משתדלת להיות בשמחה ולהגיד תודה על מה שיש, ולהיות באמת בפרופורציות לחיים. וזהו, וזהו, תקופה מוזרה וקשה ולא פשוטה.
מבינה. טוב, בסדר. ראיתי כשבאתי לאסוף אותך מהלובי כדי שנעלה לאולפן, ראיתי שבאת עם כובע ואמרתי לעצמי, וואי, הייתי בטוח שכאילו הכובעים אצלך זה כבר נחלת העבר, זה לא משהו שקורה עדיין.
תראה, יש לי סיפור די מורכב ויפה עם הכובעים. זאת אומרת, כשהתחלתי בגיל מאוד צעיר, השקתי להם כובעים, הקמתי עסק.
באיזה גיל?
אני לא זוכר, 13, חשבתי על זה, בגיל 14 זה כבר יצא לפועל. ואז באמת זה סלל לי דרך מאוד מאוד יפה, זה הפך להיות הסימן היכר שלי, לא הורדתי את הכובע מהראש, חבשתי כובע 24/7, זה באמת היה כמו עוד דבר בגוף עבורי, והוצאתי החוצה כמה קולקציות, וזה באמת, אני יכולה לספר לך על פעמים שהייתי נכנסת למקומות, ואנשים לא זיהו אותי כקים, אבל פתאום הייתי עם כובע, ואז אמרו, הילדה עם הכובע, בטח שאנחנו מכירים אותך. ואז הגיע איזשהו שלב בחיים שלי שהתבגרתי, אין מה לעשות, אני גדלה לעיני כל, והרגשתי שיש משהו בכובע שנורא מאפיין אותי כילדה, והוא כבר לא תואם את האישיות שלי ואת המקום שאני נמצאת בו היום, והנחתי את הכובע בארון לכמה רגעים, ולאחרונה אני מרגישה שאני בשלה מספיק בשביל לחבוש אותו שוב בכובע החדש.
גם צריכה להגיד לכובע תודה.
אני תמיד אומרת לו תודה, להפך, עצם זה, אני חושבת עצם זה שידעתי גם להגיד לו, שב שנייה בארון, אנחנו צריכים לעשות גם את לעבור גם את השלב הזה במערכת יחסים שלנו. זה רק אומר כמה אני שלמה ואוהבת את הדבר. ובטח שאני אומרת לו תודה, עד היום כובעים זה משהו שמאוד מזוהה איתי, בעיקר לקהל שגדל איתי ומכיר אותי מגיל מאוד צעיר. וזה חלק מהקריירה שלי, אין ספק.
יש משהו בזה שהיית צריכה להוריד את הכובע? וכבר לא ללכת איתו, שגרם לזה שפתאום כזה תפס פחות תשומת לב לתקופה מסוימת, פחות זיהו אותך.
לא יודעת, לא שמתי לב לזה. הרגשתי שהתהליך הזה היה מאוד מאוד אישי, מאוד שלי עם עצמי, מאוד הרגשתי שזה משהו שאני צריכה רגע לעבור, וזה בכלל לא היה באופן מודע. שוב, אני מרגישה שאני חווה הרבה דברים בדיעבד. זאת אומרת, אני בכלל בגיל, לדעתי זה היה 18, שאמרתי יאללה, אני עושה מייק אובר למותג, אני הולכת לטוס לסין, ולהקים את הכל מחדש, מאפס, לעשות ריברנדינג, הכל, ואז הספק שלי בסין אמר לי, אל תבואי, אנשים מתים פה ברחוב, אנחנו לא מבינים מה קורה, משהו מוזר קורה, אל תגיעי לכאן, מאוד מסוכן. לימים, הקורונה, ואז באמת קורונה, ואף אחד, לא באמת עניין אותי רגע, הכובעים עניין אותי, המגפה בעולם, ובאמת סין הייתה סגורה המון שנים, ואני לא רציתי לעבוד עם טורקיה, זה לא משהו שעלה בחשבון, סין הייתה סגורה המון המון שנים, ואז פתאום רק בדיעבד אחרי זה שנתיים שהיינו לתוך הקורונה, הבנתי שאולי דווקא זה קרה לטובה. אולי אני צריכה לעשות את המעבר הזה רגע, להניח את הכובע בצד, להכניס אותו לארון, לעבור את התהליך שלי עם עצמי, ואז להתחבר לזה ממקום אחר ושלם יותר. וזה, אתה ממש חווה את הניצוצות הראשונים של החיבור מחדש.
כן, גם אני רואה, כתוב פה K-A.
כן, זה המותג, זה הסימן שלי. בוא נגיד שכשאני אעשה, בעזרת השם, כשיגיע הרגע הנכון ואני אשיק מחדש את המותג.
זה עוד יקרה?
לא יודעת. אני חושבת על זה. תשמע, היום לכולם יש עסקים. וכל, זה נראה נורא פשוט. בתור מישהו שעשתה את זה, אמנם בגיל 13, אבל עשתה את זה, זאת עבודה כל כך קשה. זה כמויות של כסף, זה הוצאות שלא נגמרות, ואם אתה לא, אם את או אתה לא בתוך הדבר הזה מושקע, עם כל הנשמה שלך, עזוב רגע את הפן הכלכלי שהוא גם אסטרונומי וקשוח. אם אני לא יכולה להיות מחויבת לדבר, ב-3,000% ולתת את הנשמה שלי, אני מעדיפה לא לעשות את זה. או שיש לי משקיע מבחוץ, שבא ואומר, תתני את האימפוטים שלך, תתני את השם, את החזון, ואנחנו נטפל לך בכל ענייני הלוגיסטיקה ומעבר. אבל אם אין לך או את זה או את זה, עדיף לא לעשות את זה.
איך, אני שואל את עצמי, איך ההורים שלך הולכים אחרי ילדה בת 13-14 ומשקיעים כסף ואנרגיה, לא אומרים לה, טוב, קים, סבבה, הבנו, זה נחמד, תחביב, שחרי אבל.
קודם כל, אמא שלי יכולה להגיע תכף, אתה יכול לשאול אותה. כי זאת שאלה שאני גם שואלת את עצמי המון. קודם כל, הנגלה הראשונה, הקולקציה הראשונה של הכובעים הייתה סוג של מתנה מסבא שלי, זכרונו לברכה. אני זוכרת שהכנסתי לה במשרד, אמרנו, לקחתנו ידיים ואמרנו, אנחנו עושים עסקים ביחד, סבא. והוא נתן לי את הסכום הכלכלי הראשון. ואיך ההורים שלי רצו איתי? אני לא, אז אני רק יודעת להגיד לך שבתור ילדה צעירה הייתי מסיימת בית ספר, ומצד אחד היו לי ספרים ללמוד למבחנים ולימים גם לבגרויות, ומצד שני הייתי כזה חותמת על קבלות ומכניסה חשבוניה כזה, ואורזת שקיות ואנשים באים להחליף מידות.
זה סיפור מטורף, תקשיבי.
אתה יודע? שוב, אנחנו, נראה לי בפרק הזה, זה חוכמת הבדיעבד היום. רק בדיעבד אני מבינה כמה זה מטורף. וזה חלק, נראה לי, מהקסם שאני חווה בקריירה שלי, שהתחלתי אותה בגיל כל כך צעיר, ופשוט היו לי הורים שבאמת הציגו לי את השמיים, שאפילו השמיים לא היו הגבול בשבילי, בכל, כאילו, מהנקודת מבט שלהם. הם באמת האמינו בי, הם נתנו לי את הכנפיים, להגשים את כל החלומות שלי, וכל זה תוך כדי שהיו עקרונות מאוד ברורים. את תלמידה בבית ספר, ויש ערכים, ואת תישארים רגליים על הקרקע, הם עדיין חינכו אותי, זאת אומרת, עדיין קיפלתי כביסה כשבאתי הביתה, ועזרתי לאמא לשטוף את הבית, כמובן שגם זה באיזשהו שלב, כשכבר התחלתי לעבוד 24-7, עצר, אני לא באה עכשיו לספר איזה סיפור מופרך, אבל כן, הם דאגו להשאיר אותי עם רגליים על הקרקע, אבל עדיין נתתי את התחושה שאני יכולה לעשות הכל.
הרבה פעמים שאני מסתכל על סיפורים כאלה, ויש מלא בנות כאלה, אם זה נועה קירל ואנה זק ואגם בוחבוט, תמיד גם יש ברקע את האחים, שכזה האחות שלהם גדלה
וקורחת. האחים שלי לא ברקע, הם הכי בפרונט.
לא, אני מכוון בקטע שלהם. אתה יודעת, ההורים נותנים איזה אובר תשומת לב לילד אחד, ככה לפחות זה מרגיש מהצד.
נכון. תשמע, אי אפשר להתנגד ולהתכחש לעובדה, שאם רצינו ואם לא, קיבלתי אקסטרה תשומת לב. כן. עשיתי משהו מאוד חריג לגילי. לא רק עצם זה שהתפרסמתי בגיל צעיר, התפרסמתי בצורה חריגה לגילי. כל עולם הרשתות החברתיות שכשאני התחלתי לא היה דבר כזה
משפיעניות.
אף אחד לא הבין מה זה כשאני התחלתי, אף אחד לא ידע מה זה, זה לא היה, לא היו מושגים. קראו לי מפורסמת. כן. לא היה לזה מושג משפיע. לא היה לזה מושג, רק כשבאמת התחלתי לשחק, זה קיבל טייטל קצת יותר ברור. אז כן קיבלתי תשומת לב גבוהה מאוד בבית, אבל תמיד ההורים שלי היו מיד על הדופק אל מול האחים שלי, ואני יכולה לספר לך שגם לאחותי, לכולם, לאף אחד לא היה קל, ודווקא לא מהמקום בבית, אלא יותר מכיוון החברים בבית ספר, שתמיד היה להם את מי להשוות, זאת אומרת, אל מי להשוות אותם, ואם זה אחותי שישבו אותה אליי, ואיך את לא כזאת, ואיך את לא כזאת, ולמה את ככה, ותראי את אחותך, ותראי את אחותך, זכות שהיה איזה פעם אחת שהיא ממש נשברה, אני נשברתי יותר, וזה הדבר שהכי קשה לי בחיים, כי גם לימים אחים שלי הקטנים, הבנים, ירדו עליהם וצחקו עליהם, וזה בא על חשבוני, כאילו, תראו את אחותכם, תראו מה היא עושה בזה, ולמה אתם לא מוצלחים כמוה. וואי, זה עושה לי לפקוד, זה נורא, כי זה לא פייר. ותמיד דאגתי להדיר אותם, ותמיד דאגתי לתת להם את הבמה. אתה יודע, שאני באה הביתה, אני שקטה. אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא שומע אותי. הבמה שלכם, אתם האנשים החשובים בבית, וזה באמת נכון. הם באמת הרבה יותר מעניינים ממני, והרבה יותר רלוונטיים ממני בבית. למדנו את זה עם הזמן. גם ההורים שלי עשו את הטעויות שלהם. נגיד אמא שלי עם אחי הקטן, שהוא כזה בן זקונים, קוראים לו קייל. אז הם היו נורא 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 קשורים. והיה איזה פעם אחת שעשיתי, יש איזה פעם אחת שהשתתפתי בהצגת חנוכה, והייתה איתי בכל השבוע הטכני בנתניה. ישנה איתי בנתניה. שבוע שלם שאח שלי הקטן לא ראה אותה, הוא היה ממש קטן, הוא היה בן איזה 7. ובסוף השבוע הטכני לאחותי הגדולה הייתה יום הולדת, וכולם באו לירושלים, ויצאנו למסעדה לחגוג, ואח שלי לא רצה לדבר איתה. אח שלי לא רצה לדבר עם אמא שלי. עכשיו, הסיטואציה היא בין אמא שלי לבין אח שלי הקטן, אבל אני חוויתי את זה, אני לא יכולה להסביר לך כמה לקחתי את זה קשה. הרגשתי אשמה, הרגשתי לא בסדר. כי בסוף אני זאת שהייתי צריכה שאמא תהיה איתי, אבל הוא הפסיד אותה. זה בא על חשבונו.
כן.
אין לזה חוקים. אני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בשלב שכולנו גדולים, אנחנו מאוד גדולים מאחים שלי. כזה גילה 20, באחי קטן בן 15. אנחנו רביעיית אחים הכי מגובשת שיש, אנחנו גם רבים בלי סוף, אבל אנחנו רביעיית אחים הכי מגובשת. למדנו מהטעויות שלנו בדרך, אבל ההורים שלי תמיד 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 דאגו להגיד לנו שדם סמיך ממים, ואין כמו משפחה בעולם, והיום רואים את זה.
וואי וואי, זה היה מרגש.
לא, אחים שלי זה הנקודת תורפה שלי, המשפחה שלי באופן כללי.
זו סיטואציה שהיא סופר מורכבת.
כן, היא סיטואציה סופר מורכבת, וגם ספציפית אני מקשה שהאחים שלי, אנחנו מאוד קרובים בגיל. זה לא שיש לי...
מה גילאים?
אחותי הגדולה בת 23, אני בת 21, אחי בן 19, ואחי הקטן בן 15. לא, בן 14. אז גדלנו ביחד. זאת אומרת, שלושה אחים שממש גדלו ביחד, ועוד אחד שבא כזה אחרי 5 שנים, אבל עדיין גדלנו ביחד, וההורים שלי מאוד צעירים, ברוך השם, אבא שלי יהיה בן 50 בשפה שקרוב,
וואו, חיים 50.
שלי, איזה מרגש, ואמא שלי תהיה בת 45 בקרוב, אנחנו משפחה צעירה, ברוך השם, חמסה, וגדלנו ביחד.
נראה לי שגם באיזשהו אופן שינית להם את החיים למשפחה.
כן. כן, שיניתי להם את החיים, שיניתי להם את הסגנון חיים, את הדרך שבה אנחנו כמשפחה מסתכלים על דברים. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק במה, כי זה קרה בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, זה כמו שאתה שואל, אתה יכול לשאול, היית רוצה להיות לא מפורסמת, היית רוצה להיות אנונימית, וזה מאוד קשה לי לענות לך על זה, כי אני לא מכירה.
כן.
אני באמת לא מכירה את זה אחרת.
אני חושב שמה שלדעתי זה יכול לשנות, זה שבטח להורים שלך הייתה עבודה אחרת קודם,
לא.
או לאמא שלך, לא?
אמא שלי הייתה מנהלת חשבונות בעסק של אבא שלי, וכשאני התחלתי לעבוד אז היא די לקחה הפסקה והשקיעה את כל כולה בי, וגם היום היא 100% איתי, אבל אני יותר גדולה ויותר בוגרת, ואין לעשות, אני כבר אישה עצמאית לכל דבר ואני גר לבד, אז היא פחות איתי 24/7 כמו שהיא ממש המנהלת שלי.
כן.
פעם היא הייתה איתי, היא הייתה גם אמא שלי וגם המנהלת שלי 24/8. היום אני גר לבד, יש לי את החיים העצמאיים שלי, אבל עדיין מאוד נוכחת. כן, זהו, על מה דיברנו?
גם נראה לי, איך קוראים לזה, זה יכול גם להיות שינוי כלכלי עבור המשפחה, כאילו פתאום לשנות איזה מצב, כי בסוף מה לעשות, בעולם הבידור עושים כסף לא רע, בטח מישהי כמוך שחמסה תפו עובדת, אז אני מניח שזה גם משנה את האורח חיים באיזשהו מובן.
שוב, אני לא יודעת להגיד לך כמה זה שינה בצורה דרסטית. ההורים שלי הם הורים צעירים, וכמו שאני גדלתי והתפתחתי כלכלית, גם הם גדלו והתפתחו כלכלית. אני חושב שאני נולדתי, אמא שלי הייתה בת 22, ואבא וואו. שלי היה בן 27. זה ילדים, הבן זוג שלי היום בן 28, אתה מבין? אז עד שאני הגעתי לגיל 20, הם גם רק התחילו לבסס את עצמם כלכלית.
כן.
אז לא יודעת להגיד לך כמה זה השתנה. לא יודעת, לא יודעת להגיד לך. באמת, באמת שאני לא יודעת להגיד.
מה שמפתיע אותי בכל זה, זה שלפני שעליתי לפה לרעיון, אז פגשתי מישהו מהמערכת בדרך, ושאל אותי מי מגיע היום, אמרתי לו כמו רזולה, אז אמר לי, בת כמה היא? אמרתי לו, לא יודע, כזה 24-25, אבל נבדוק. 21? מה פספסתי? כאילו, כי אני גם מכיר אותך הרבה שנים, ממש ממש מההתחלה.
נכון.
ו... לא יודע, זה נראה לי מוזר, אם באמת מרגישה כזה 25, כי מרגישה גם את הרבה זמן בתוך זה.
נכון. זה כזה שאתה אומר את זה, תראה, זה ממש, אני מרגישה שזה מתחלק לשניים. אלו שחושבים שאני בת 25, 26, שזה הגיוני, כי גם אני נמצאת בתחום המון זמן, אנשים רואים אותי המון המון שנים, גם יש לי בן זוג גדול, שגדול ממני בהמון שנים, ויש את אלה שכזה, היי, הילדה הזאת הקים, כאילו שראינו אותה בכל מיני סדרות נוער, שתמיד עם אימא שלה, זה מתחלק. ואני שמחה, שמחה שיש גם את זה וגם את זה, ושמחה שיש את ההזדמנות להגיד, היי, אני בת 21, אני ממש גדלה אל מול העיניים של כולם. וכן, 21 זה כבר גיל די גדול. אני מרגישה.
זה מצד אחד גיל די גדול, ומצד שני יש לך עוד מלא זמן להתפתח ולגדול ולעשות דברים.
כל כך הרבה זמן לגדול ולהתפתח, שאני רק מחכה לזה, ואני מרגישה שממש ממש שנות ה-20 בחיי הולכות להיות שנים, בעזרת השם, מדהימות, כי אתה פתאום מפתח איזושהי עצמאות שיש בתוכה שהיא מדהימה. אתה מגלה דברים חדשים, וזה ממש ממש כיף, ממש כיף.
זה כזה גיל 21, הייתי בטיול אחרי צבא, זה נראה לי כזה, כאילו משהו שבמקצוע שלך קשה לעשות אותו, עכשיו לקחת הפסקה של חצי שנה מהחיים.
אני גם לא רוצה לקחת הפסקה של חצי שנה מהחיים. נגיד ההורים שלי, שבחרו בקריירת ההורות בגיל מוצר, ואני אתעסק איתו כספטיבית באימא שלי, אז היא אמרה, אני אביא ילדים בגיל 20, ובגיל 30 היא כבר סגרת הבסטה, ועכשיו היא חיה. היום היא יכולה לעזוב את הכל, כי אנחנו כבר גדולים, וחינכו אותנו כמו שצריך, והיום היא ואבא שלי אורזים תיק ומזוודה. נוסעים לחודשיים. נוסעים, רואים עולם. לזה ולזה יש את היתרונות והחסרונות שלו, אבל כרגע זה כזאת, זאת הבחירה שלי כרגע. להיות סופר ממוקדת מטרה, ולהגשים את החלום שלי, לעקוב בברזל כל הדוחם, לשמר את הקיים ולהמשיך ולהתפתח. ולך תדע, אולי נכתוב את הג'ננה תכף.
ומה?
ורצה לטוס, למרות שזה לא הייתי, אני לא בן אדם כזה. אני לא רואה את עצמי עולה לתרמיל ונוסעת לדרום אמריקה לאיזה חצי שנה, זה לא אני באופי. חושבת, כאילו גם החברות שלי מהבית למשל, גם הן לא עשו חצי שנה בדרום אמריקה, זה נראה לי גם משהו שהוא תלוי אופי כזה, לא קשור רק לתלוי קריירה.
את כאילו... היית מאוד, ועדיין, קרובה מאוד לאמא שלך, וגם מקצועית, וגם האתגר הייתה. ועכשיו כזה פתאום גדלת, ואת כבר, היא כבר לא איתך כל הזמן, איך זה מרגיש לך, ואיך זה מרגיש לה, כי זה הבת שלה, פתאום היא כזה, את יודעת,
וואי וואי, אתה נוגע לנו בנקודות, אתה יודע איפה לחפש.
לא, כי אני חושב על זה, ואני אומר, היא הייתה כאילו, שמה עלייך עין, יודעת איפה את כל הזמן, כאילו, שם בשביל...
היא עדיין יודעת איפה אני כל הזמן, ולכל אמא ששומעת את זה כרגע, אם הבת שלך רוצה להגשים איזשהו חלום מגיל צעיר, ויש לך את היכולת ואת האפשרות, תהי איתה שם, כי זה מה שעשה אותי מי שאני היום, וזה שמר עליי וזה הגן עליי, וברוך השם, זאת הסיבה שאין לי קשר לאף פרשה כלשהי, כי אמא שלי הייתה עדיין, היא בולדוזרית, והיא לא נותנת לאף אחד להתקרב אליי במקל, ומצד שני, היא נותנת לי כל כך הרבה חופש להיות מי שאני, ולהגיד את הדעות שלי, ולטעות, ולחוות, וליפול, אני לא אתכנס על זה. אני לא יודעת, זה כוח על בעיניי, גם להיות כל כך, כל כך, כל כך על המשמר, ועדיין נתתי כל כך הרבה חופש, זה עזוי איך שהיא עושה את זה. אבל כן, באמת תהליך ההתבגרות הזה, אני חושבת שהוא קשה. הוא לא קל לנו. הרבה פעמים אני רואה אותי ואת אמא שלי מתנקחות, ואז כזה חברה שלי לירז אומרת לי מהצד, שהיא גם המאפרת שלי, והיא גם יותר גדולה ממני בהמון שנים. היא אומרת לי, קים, את חייבת להבין, היא קשה לה. פתאום הילדה הקטנה שלה, שהייתה אומרת כן לכל מה שהיא אומרת, והיא רק עוננה עליה ונתנה לה את הסוללה לת הדרך, פתאום יש לך דרך משלך. והיא לא, היא מנסה למצוא את הדרך שלה בתוך זה, עדיין להיות המנהלת, עדיין להיות האימא, ועדיין לשמור על יחסים טובים, בשני הכובעים. וזה קשה, זה לא פשוט, אבל אנחנו משתדלות לעשות את זה על צורה הטובה ביותר, אנחנו משתדלות גם לטוס לחול ביחד בתור אימא ובת, ולא לדבר על עבודה, וגם לה שזה קשה, אתה יודע, גם היא רוצה להגיד, טוב, יאללה, את גדולה, כי אם את יכולה ללכת לפגישות לבד, כי היא מעדיפה לעשות עוד איזה משהו בבית, אבל היא אומרת, לא, אני המנהלת שלה, הייתי ואני אשאר. אז אני גם אתחיל את הדברים האישיים שלי, כי אני עדיין המנהלת, ואני עדיין צריכה להגיע איתה לפגישות ולצילומים, גם אם ידיין, גם אם כבר בחורה גדולה. זה קשה, אין לזה, אין לזה חוקים, אבל נראה לך מדי סבבה. אני ממש כיף לי, אמא שלי.
לקח לך הרבה זמן, או אולי עדיין לא, להשתחרר מטייטל של כזה כוכבת רשת, כוכבת נוער, כוכבת ילדים?
תראה, הבעיה שלי עם טייטלים זה ש... כאילו טייטל זה מין דבר כזה שמגדיר אותך, נכון? וכשאני ניסיתי להשתחרר ממשהו, אז בזמנו נגיד מכוכבת רשת, זה כי יחסו לי רק את הטייטל הזה, ולא ידעו לראות אותי גם כשחקנית. היום, כשזה גם זה וגם זה, אין לי בעיה. זאת אומרת, אני לא שוכחת מאיפה התחלתי. כשאני הלכתי יום-יום לאודישנים, ולא התקבלתי, מה לעשות? לא התקבלתי, אף אחד לא רוצה לראות אותי. לא, רוצה לראות אותי, אבל פשוט לא התקבלתי לסדרות. כנראה לא הייתי מספיק טובה, לא מספיק בשלה, לא מספיק מתאימה. אבל בינתיים, הרשת אצלי הלכה וגדלה, והעוקבים עלו, והחשיפה גדלה, ופתאום קיבלתי המון, 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 במה, מהרשת החברתיות, ובאמת, עשיתי על זה קריירה, בין היתר, הקמתי את הדבר כזה, ייצרתי מושגים כמו משפיענית, ואתה יודע, ברטרים ושטאפים, זה דברים שכשאני התחלתי לא ידעו איך לקרוא לזה, וממש בנינו את זה תוך כדי תנועה. אבל אז ממש התעלמו מהעובדה שאני שחקנית, זאת אומרת, יכלו לראיין אותי כבר בגיל 18, להגיד כוכבת רשת. אבל הלו, חבר'ה, עשיתי תשע סדרות. עשיתי תשע סדרות, איפה? כאילו, אני עובדת קשה, אני כמעט כל השנה מצלמת סדרות, ואני משקיעה, ואני לוקחת שיעורי משחק באלפי שקלים רק כדי לייצב את עצמי כשחקנית, אז אין בעיה. אני יודעת מאיפה באתי, ואני לא שוכחת את זה לעולם, אבל גם לא קרדיט. אז אני לא מנסה להשתחרר מאף טייטל, ובמיוחד גם לא מכוכבת נוער, כי כל טוב, אני כוכבת נוער, עשיתי המון המון סדרות לנוער, ואני גם
עושה... פסטיגל.
עשיתי פסטיגל, עשיתי המון סדרות לנוער. נוער זה קהל מאוד גדול שמכיר אותי, אבל אני גדלה, כמו שלפני 4 שנים הייתי בת 17, והיום אני בת 21. אני גדלה, ואני פתאום גם לוקחת חלק בתפקידים של... בפרויקטים של מבוגרים יותר, שקהל בוגר יותר צופה בהם, כמו מנייק, שעכשיו סיימנו את העונה השלישית.
עוד לא הספקתי לראות את העונה
הזאת. וואי, וואי, אוף, נו באמת.
תקשיבי, ראיתי את שתי העונות הראשונות כאילו כזה בשקיקה, ואת העונה השלישית שהתחילה, לא הספקתי להגיע לזה עדיין.
איזה באסה, רציתי לדבר איתך על הסוף, אבל אני לא אעשה לך את זה.
את לא עושה לי את זה.
אני לא אעשה לך את זה.
באמת כאילו, אני חושב שזאת אחת הסדרות הטובות שראית.
אחת הסדרות הטובות, ואני לא הבנתי כמה היא טובה. עד השלב הזה שהיא יצאה, שהיא עלתה לאוויר. זאת אומרת, קיבלתי איזשהו אודישן, ביקשו ממני לעשות אודישן מצולם, הכי כזה בדקה 90.
ולא ידעת למה או ש...
לא, לא, ידעתי למה, אבל לא, לא נתנו לזה במה. תפקיד, מנהיג 3, איי, מחפשים את הבת של עמוס תמם, תפקיד שירה, את יכולה לשלוח לנו אודישן מצולם, צריך לקרוא עד ביומיים הקרובים. אמרתי, רגע, אבל לא הייתה שירה, הייתה שירה בעונה הראשונה, אבל היא לא הייתה שחקנית, אז היו צריכים שחקנית. אמרתי, טוב, נגיש אודישן. ואז, אגב, שלחתי את זה וכזה, לא הייתה תגובה זה כמה ימים, וזה היה בדיוק בסוף שנת 2020, נכון? רגע, איזה שנה אנחנו עכשיו? 2022. אוף, אני כזאת קורה בזמנים. זה היה סוף 2022, וחוויתי מה שנקרא משבר בחייו של שחקן.
שמה המשבר הזה כולל?
משבר זו מילה גדולה, אבל לא, זה היה משבר, אני אקרא לזה משבר. זה לא ידעתי מה הנקסט שלי בשמונה חודשים הקרובים. זאת אומרת, ידעתי שבקיץ אני צריכה לצלם עונה רביעית של מקיף מילאנו, אבל לא ידעתי, בדיוק סיימתי תקופה נורא עמוסה, וצילמתי כמה סדרות במקביל, וחזרתי וטסתי הייתי ממש... ואז פתאום הגיע ריק. ישבתי בבית.
זה קורה המון לשחקנים.
נכון. אבל ישבתי בבית, כי עד אז צילמתי המון עונות שניות, ובאמת עבדתי, ברוך השם, כל הזמן. תמיד הייתי בעבודה, תמיד ידעתי מה הנקסט שלי. פתאום פעם ראשונה שלא ידעתי מה אני עושה הלאה. וזה תפס אותי לא מוכנה, וזה נכנס לי ככה עמוק עמוק ללב, והשפיע עליי המון, ואמרתי עצמי, מה אני עושה? איך, אני רוצה ללמוד. אני רוצה לעשות ככה. אני לא יודעת, אני לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אני רוצה להרוס תיק ולנסוע לארצות הברית. הנה, זה הזמן, תיסי. אמרתי לחבר שלי, כבר נפרדתי ממנו, בכיתי, אמרתי לו, אני הורסת תיק, אני נוסעת לארבעה חודשים, זה הזמן ללכת לנסות המזל שלי שם. כאילו, לא ידעתי מה לעשות עם הזמן הזה. ובאמת הרגשתי שאני משתגעת, וגם כתבתי את זה כזה, זה פוסט באינסטגרם. ואז עבר איזה שבוע, וזה היה, יומיים לפני ערב השנה החדשה, לפני הסילבסטר, והייתי במספרה. הסוכנת שלי מתקשרת אליי והיא אומרת לי, הסוכנות שלי כשאני מקבלת פרויקט, אז הן שורות לי איזה שיר בצרפתית. לא זוכרת איך הולך, כי אני לא יודעת צרפתית. ואז שרו לי, כן, התקבלת לרוטים כוכבים. אמרתי לה, מה? מה? אבל עשיתי אודישן באוגוסט, דצמבר, חשבתי שזה כבר לא רלוונטי. אל תשאלי, וזה היה למיקור... רוקדים כוכבים, תהי מוכנה, את לא נוסעת לארבעה חודשים, את נוסעת לחודש לעשות מה שקבעת, ואת חוזרת 26 בפברואר, את בארץ מתחילה. ניתקתי את השיחה, אמרתי, וואו, לא הבנתי מה קורה פה. אוקיי. קשרת לה בצהריים, אני תדע, מספרה זה כל היום. קשרת לה בצהריים, שרות לי שיר בצרפתית, קים, את הולכת להיות הפרזנטורית של אמריקה ניגל. אל תראה, מה?
הייתי בא למספרה גם למחרת.
נשארת במספרה, באמת, הוא ייבש אותי באותו יום. קשור אליי אחרי צהריים, שיר בצרפתית, קים, את הולכת להיות הבת של אמסטרדם. מה? אני אתמול ישבתי בחדר ובכיתי לבן זוג שלי שאנחנו הולכים להתראות ארבעה חודשים, אני הולכת לנסות את החיים שלי בארצות הברית.
נפתח לך מזל.
וזה באמת היה רגע שלמדתי שהכל קורה לטובה. ודברים מגיעים בזמן שלהם, וכנראה הייתי צריכה לשבת בבית, ולתפוס את הראש ולהגיד, מה אני הולכת לעשות? אין לי כלום בארבעה, חמישה, שישה, שמונה חודשים הקרובים, יואו! בסוף, אנחנו נשבים כאן, אני רק לפני חמישה חודשים, סיימתי את התקופה הכי טובה, והכי עמוסה בחיי. באמת, מ-26 בפברואר, עד ה-13 בספטמבר, שאז יצאנו לחגים, ולצערי הרב, השבעה באוקטובר, זאת הייתה תקופה הכי עמוסה. הכי טובה, הכי מאתגרת, אני, אלוהים שלח לי את האתגרים הכי גדולים, רוקדים כוכבים, זאת הייתה חוויה מטורפת ומאתגרת, מנייק שם אותי במקום כל כך אחר כשחקנית, נכון, אז הייתי הבת של ולא הייתי התפקיד הראשי, אבל התפקיד הזה לימד אותי כל כך הרבה, ואמריקן איגל זה מין סגירת מעגל כזאת לבוא ולהוביל מותג, אופנה, פעם ראשונה בישראל שלוקחים פרזנטורית, כאילו המון המון דברים חדשים.
אני חושב שמשהו במנייק, עוד לא ראיתי את העונה, אבל אני ככה משער, שמספיק שעשית את זה, ועבדתי עם האנשים האלה, וזה אנשים שהם מאוד משפיעים, זה שלום אסג ועמוס תמם, וגם היוצרים, כאילו בסוף מכירים אותך, מכירים מישהי שלפני רגע אולי לא הכירו לפני, זה כאילו... זה חזק.
זה חזק מאוד, זאת הזדמנות מטורפת, וגם קיבלתי באמת המון ביקורות טובות ככה, אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע איך עשית את התפקיד, אתה מרגיש שעשית את הטוב ביותר שלך, אבל כשאתה גם מקבל ביקורות טובות מבחוץ, אתה אומר, אוקיי.
וגם אגב ביקורות לא טובות. אתה יכול לבוא ולהגיד, מעולה, אני אשתפר מפה.
חד משמעית, חד משמעית. וחד משמעית מנהיג שם אותי במקום אחר, אני זוכרת שלפני איזה שבועיים הקראנו את הפרק סיום אצל יואב גרוס בבית, נכנסתי לבד, אמרתי בונה, יושבת עכשיו, אפשר למעשה, עם רועי דן, עם עמוס תמם, עם יואב גרוס, עם דורון בן דוד, עם השחקנים כאילו הטובים בתחום, בסדרה, כחלק מהקאסט הטוב במדינה כרגע, והרגשתי שאני יכולה לטפוח לי רגע על השכם, וזה משהו שלא ידעתי לעשות עד לפני שנה.
וכשצפית בזה, אהבת כל דבר שעשית שם, או שהיו דברים שאמרת לעצמך, הייתי יכולה לעשות זה טוב יותר?
תפקיד המשחק שלי זה כמו שמיעה ראשונה של שיר. אני שומעת שיר בפעם הראשונה, חמוד, לא מבינה, צריכה להתעכב עליו רגע. ואז שאני צפה בזה שוב, אני מבינה שהוא טוב. וככה קרה לי במנהל, הייתי מאוד מבסודה על התפקיד שעשיתי שם, אני... גאה בעצמי.
כמה מכשולים היו לך בהתחלה, בתחילת הדרך, שכאילו היית קים, הילדה, עם הכובעים? זה נראה לי יכול...
קודם כל, אני לא, אף פעם לא אמרתי שאני קים, הילדה, עם הכובעים. בחיים לא הרגשתי שאני ככה.
לא, ברור שלא הרגשת, אבל לפעמים אם בחוץ ככה כשרואים אותך, אז זה כאילו יכול להיות יחס בהתאם.
הרגשתי, אני חושבת שהיום, במבט לאחור, הדבר היחידי שהקשה עליי בדרך... היה אחד ההשוואות, שזה נראה לי תהליך שכל בן אדם חווה בחיים, לא משנה באיזה תחום הוא, להשוות בינך לבין מישהו אחר, זה אף לא טוב, זה לא בריא, זה לא עושה...
שאת השוויתי את עצמך.
אני השוויתי את עצמי לכל מה שזז, לתיק שלי השוויתי את עצמי, וזה בסדר, למדתי מזה, ואני ממש נלחמת בזה עד היום, ומשהו ש... אני לא יודעת להגיד לך אם כאילו, לא, זה לא בדיוק מכשול, לא יודעת, אני זוכרת שתמיד העקים, הילדיים, הכובעים, זה תמיד שמעתי את זה מקום של, אבל לך סיפור מעניין לספר. אנחנו אומרים לך בכנות, את שחקנית מוכשרת, ואת מעצבת כובעים, ואת עושה הכל מדהים, ויש לך הורים מדהימים, ויש לך סוכנות מדהים, הכל טוב אצלך. זאת בדיוק הבעיה, שהכל טוב אצלך. ותראה לי איזושהי תקופה בקריירה שלא הבנתי את זה. תראי, מה, לא בסדר שאני בריאה ברוך השם, שהכל טוב אצלי, למה אתה מצריך את כל הצהוב הזה? הנה אתה, אני יודעת שאתה גם צריך את הדבר הזה, שאולי גם יכולתי לשבת אצלך כאן בפודקאסט לפני שנה, לפני 4 חודשים, אם הייתי קצת יותר צהובה, ובאמת אמרתי, מה, אני צריכה להמציא דברים? מה רוצים שאני אספר איזה סיפור טרגי? אין לי, הדבר הכי קשה ומורכב שחוויתי בחיים האישיים שלי, זה שיפתח עבר לגור בחול, וזה ברכה, וזה קשה, אבל חוץ מזה, חמסה, הכל טוב, והיום, אני יודעת להגיד שהכל בסדר, והנה בסוף אני פה, גם בלי משהו ממש טוב לספר לך, וזה בסדר, גם אם זה אומר שאני אקבל פחות שער ופחות ראיון במגזין ופחות לייקים באינסטגרם.
זה לא מרגיש לי ככה, כאילו אני מבין את מה שאת אומרת על זה שאין לך את הקופת שרצים הזאת שאת מתכוונת אליה, זה, וזה הגיוני, יש הרבה כאלה שיש להם וזה עדיין לא מוביל אותם לשום מקום. זאת אומרת, זה הדבר שמחזיק אותם. עכשיו, אני חושב שבחייו של מפורסם, אנשים רוצים לשמוע את הדברים האישיים שלו, לדעת את הדברים המלוכלכים בחיים שלו. נכון. לא לכולם יש, אבל יש כאלה שזה עדיין, שזה שאין להם את זה, א', משאיר אותם מאחור, ויש כאלה שיש להם את זה וזה משאיר אותם מאחור, אז זה לא תלוי תמיד אחד בשני.
נכון, שאלת פשוט לא, עליי
אבל,
ספציפית.
אבל את כן עושה שערים, ואת כן, וכן נכון, מראים אותך, וזה כי, בדיוק העניין.
כי מה שקורה, זה למשל עכשיו יוצא איזשהו פרויקט והלקוח רוצה מאוד עכשיו ליחצן את זה, לקדם את זה החוצה ולעשות את זה כתבת שער, ובאותו רגע ספציפית משהו לא ממש מעניין. אבל אני היום, כשאני מסתכלת על זה רגע עם מבט לאחור, אני מבינה שאוקיי, אולי באותו רגע אין לי מה למכור לך, אין לי משהו מנוחלך להוציא מהבית. אבל אני יודעת להגיד, עוד 4 חודשים בעזרת השם, התקבצו כזה, יהיה איזשהו מקבץ יפה של עבודה, של עשייה, של דברים עם ערכים, ועל זה ירצו לדבר. ירצו לדבר על העשייה שלי, על עשיית הטוב שלי, על המשברים שאני חווה באופן אישי שהם לגיטימיים, ועל זה אני כן יכולה לדבר. זה גם קורה. אני מרגישה שבסוף אני צריכה פשוט לחכות כל כמה זמן, לדבר על ההתבגרות שלי, על הדרך שאני עוברת, על הפרויקטים שאני עושה. אני מרגישה שזה מה שמביא לי את הרעיון, את השער, את הכתבה. ופעם לא ידעתי להסתכל על זה ככה.
מפחיד אותך להיות באיזשהו ספוט צהוב כזה של...
כן, אני לא יודעת להתמודד עם זה. פעם אמרתי לך, לא, אני...
מה למשל היה על הפרק ששם אותך במקום הזה וממש לא היה לך נוח?
הפעם היחידה שדיברו עליי בכותרות צהובות. זה היה שטות גמורה. היה לי איזה רעיון לכתבת פנים. ואז באותה תקופה נידה, המילה הזאת היא רצה בכל מקום, והיא שאלה אותי על זה אוף רקורד, שאתה יודע, אוף רקורד זה אוף רקורד, לא, לא, מה שלא מוקלט, לא נכתב, טעות של טירונים, מה שהאוזניים שמעו זה מספיק, והיא שאלה אותי אם אני שומרת נידה עם חבר שלי, שאלתי, נידה, לא עם נידת כדורסל, כי להפתח יש אמונה תפילה, שיום לפני משחק לא מקיימים יחסי מין. אז לא שזה נחלת העבר, אבל כן מרגישה שזה משהו ש... רלוונטי לשאלה שלך, כי זאת הפעם הראשונה. ובתוך הכתבה גם דיברתי על זה שאני מאוד פתוחה עם ההורים שלי. במיוחד גם עם אבא שלי, עם אמא זה אולי קצת יותר טבעי, אבל עם אבא שלי מצפרת לו הכל ומתייעצת איתו, ואם אני צריכה עכשיו עזרה, אבא שלי הוא מבחינתי שווה ערך לאמא שלי, ואני פתוחה עם שניהם באותה מידה. ואני קיבלתי. זה היום שישי, כמו סרט, היום שישי. זה היום גשום. נסעתי הביתה מהקריות אצל בן זוג, אצל ההורים של הבן זוג שלי לכיוון הבית. לא הייתי בטלפון, איך שהגעתי הביתה, פתחתי את הטלפון, מבול של הודעות, מבול של תגובות, ואנשים, ושנאה.
על מה?
למה את צריכה לשמור נידה בגיל כזה? ומה זה השטות הזאת? ואת בכלל לא מבינה מה זה? ולמה את צריכה לדבר עם אבא שלך על יחסי מין? וכאילו, אתה יודע מה, עזוב רגע, מה אמרתי? המהירות שהאש התלקחה, שכבר ראיתי תגובות, שוב, כשנרגעתי, ראיתי תגובות של אנשים שסתם רוצים להפיץ צינה, סתם רוצים לנבל את הפה שלהם, סתם רוצים להוריד לבן אדם, להוריד לו את המצב רוח, להגיד עליו דברים רעים, כי חוכמת העדר, כולם רוצים ולכתוב את כל מה שמגניל עכשיו בפוסט הזה. אבל באותו יום הבנתי שאני לא כיף להתמודד עם רכילות צהובה. אין לי את זה.
לא, גם לשים אותך בספוט של כאילו את ילדה, לשים אותך בספוט כזה של מיניות, זה משהו...
לא, כבר לא הייתי ילדה, הייתי שנתיים עם הבן זוג שלי, ודווקא בכל מה שקשור לזה, אני מאז ומעולם זוכרת את עצמי, מאוד מבינה ומכילה ובוגרת בנושא. ולא הרגשתי שביקרו אותי כילדה, ולא נתנו לי את הקרדיט כאדם בוגר, וכבר הייתי מעל גיל 18. וזה בייס אותי מאוד, הרגשתי שאני לא מסוגלת להתמודד עם צהוב ברמה כזו, זאת אומרת שכל כך הרבה דברים יצאו מהקשרם ולא נתנו לי את השנייה להסביר, ובכללי, אין מה לעשות, זאת הדרך שלי, זה מה שאני בוחרת, ואני בוחרת לא להתעסק בצהוב, בוחרת את הכביסה המלוכלכת שלי להשאיר בבית, עם כמה שזה דור שאוהב אותנטיות ורוצה לשמוע על כל המשברים שלך, אולי כשנתבגר יהיה לי יותר קל, אבל... כרגע אני מעדיפה לשמור את הכביסה המלוכלכת בבית.
כשאת רואה את זה קורה בחוץ, שאנשים כאילו בכותרות כל הזמן, והיא אמרה ככה...
אני לא מבינה איך הם עושים את זה. סורי, אני לא מבינה. מצד אחד אני כן אומרת, אנחנו אנשים מוכרים עם חשיפה גבוהה, ואין מה לעשות, זה חלק מהתחום. מצד שני, יש גם דברים, בוא, שבסוף זה יוצא מבפנים, שהאומן מייצר לעצמו את הכותרות. שזה בסדר, זאת אחלה אסטרטגיה להתקדם בה. קים קרדשיאן התחילה כטרש ברור, וגם היום היא אולי נתפסת כטרש בעיני אנשים, אבל היום יש את עסקים אדירה, אי אפשר להתווכח על הקריירה שלה, היא אדירה בעיני, היא גאונה, בדרך שלה, היא בחרה בדרך הזאת. אני לא יכולה לבחור בזה, אני לא רוצה לבחור בזה, וזאת בחירה שאולי תשתנה עם השנים, אבל כרגע זוהי בחירתי.
רציתי שנדבר רגע על יפתח, כי באמת הוא טס לחול.
חיים שלי בלב, געגעת אליך, תפתיע אותי.
מה קורה איתו? כי אני אגיד לך מה, הדבר האחרון שראיתי זה כותרת שהוא סיפר, הוא הרי משחק בליגה הספרדית.
משחק בליגה הספרדית,
ועכשיו בצרפתית. והוא סיפר שבעקבות כל מה שקורה בארץ והמלחמה, מאוד מתנכלים לו.
תראה, אני הייתי איתו שם בדיוק שזה התחיל. אני הייתי ב-7 באוקטובר בארץ, חזרתי ב-6 באוקטובר להבדיל להזכרה של סבא שלי ולהבדיל לבר מצווה של בני דודים שלי, והיה לי כרטיס טיסה בעשירי לעשירי, ומאוד התלבטתי עם לטוס, היה מאוד קשה. אני זוכרת את הרגע שנכנסתי לנדבק ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? אני מפקירה, מה אני עושה? אבל הבנתי שאני צריכה להיות שם בשביל הבן זוג שלי, כי הוא כרגע יהודי ישראלי במדינה זרה לבד, וזה מה שאני צריכה לעשות כרגע, להיות איתו, ובדיעבד עשיתי גם את ההחלטה הנכונה, ובאמת מהשבעה באוקטובר, הוא שחק בליגה הספרדית בגרנדה, ומהשבעה באוקטובר חלו שינויים לא ברורים במעמדו בקבוצה, לא הבנו מה קורה, ויפתח באמת יאמר לזכותו שבאותם רגעים בלייב הוא ייחס את זה רק לעצמו, הוא אמר אני פחות טוב, אני זה, אני לא מצליח לספק את הסחורה, ואני בתור האישה והרגישה בבית הייתי אומרת לו, אבל מאמי, מה אתה מצפה? מה אתה מצפה שבשמונה באוקטובר כשחצי מדינה, שהמדינה שלנו עולה באש, ששחטו פה משפחות, ילדים, זה היום הנוראי ביותר שלנו כעם, מה אתה מצפה? לעלות ולשחק את דורסל כאילו הכל טוב? מה אתה מצפה? שיהיה לך קל? אז אם היה לך קל והכל מסתדר, אוקיי, לבריאות, אבל לא היה לך קל. כי אתה מחובר למדינה שלך, כי אתה אוהב את המדינה שלך, כי כל המשפחה שלו עלתה בצו 8 והתגייסה, כל המשפחה שלו, בני דודים שלו נכנסו לעזה, תפסו קו בלבנון, אח שלו עזב את אשתו ותינוקת כשאשתו בהיריון, אבא שלו התנדב למילואים. מה אתה מצפה לעלות ושחק את דורסל כאילו הכל טוב? אני יכולה להבין למה היכולות שלך היו פחות טובות. הוא לא, הוא אמר לא, זה אני, אני צריך להיות טוב, זה קריירה, אני צריך כאילו להתגבר על זה. ועוד משחק, הפעם זה משחק חוץ, ואני אמרתי לו, מאמי, האנטישמיות עולה. להיות כרגע ישראלי יהודי בעולם, זה קשה, אתה יכול לבקש בבקשה? בבקשה, אני מתחננת שתהיה הבטחה ספציפית אישית עליך, קצת יותר גבוהה מהרגיל, שיהיו איתך, אני מפחדת, הוא אמר לי, לא, קים, תעזבי אותך, מה, אני לא רוצה לעשות בלגן, תעזבי אותך. אמרתי לו, בבקשה, יפתח, אני באמת מבקשת ממך, תעשה את זה. זאת אומרת שהוא ביקש בסוף, ובאמת נתנו את זה.
מה, הוא היה מאבטחים?
אני זוכרת שצמידו לו איזה ניידת משטרה כזאת, שתתלווה אליו למשחק חוץ הזה, וזהו, וככה פתאום, היו לו נגיד, אתה יודע, כל שבוע יש משחק. זאת אומרת, שלושה שבועות, היו לו משחקים פחות טובים. אתה יודע, לא חותכים שחקן, אחרי שלושה משחקים לא טובים, לא חותכים לו את הדקות, בכמעט 100%. זה היה מוזר. ופתאום, אחרי שלושה ארבעה משחקים, פתאום חתכו לו את הדקות לגמרי. הבן אדם לא משחק. זה נורא מוזר. זה נורא נורא מוזר. שוב, באותו רגע בדיעבד, הוא לקח את זה על עצמו, ואמר, זה אני, זה אני, זה אני. היום בדיעבד, כשהוא נמצא במקום טוב, שמחבקים אותו ואוהבים אותו, גם כשיש לו ימים פחות טובים, אנחנו שואלים את עצמנו בכל רם, יש מצב שהייתה אנטישמיות? יש מצב שמעדיפים להגיד שזה הכדורסל, אבל עמוק בפנים, פשוט מעדיפים שלא יהיה יהודי בקבוצה? זו תהייה. זו תהייה ש...
הוא עזב את הליגה הספרדית בגלל זה, או פשוט...
פשוט הדרכים שלהם נפרדו, הוא פשוט לא שיחק, לא נתנו לו דקות, ואתה יודע, זה דברים של הכדורסל, שאני לא מבינה איך מסתדר שם הכל. ואז הוא חתם בליגה הצרפתית, שברוך השם, הם מעמדים לפלייאוף, והוא פתאום משחק, וגם היה לו חלון עכשיו בנבחרת ישראל, שכזה, הרגשתי שהוא בא הביתה, נפגש עם חברי ועם מאמן ישראלי, והוא גם תמיד, תמיד, תמיד כיף להיות בנבחרת ישראל, תמיד נהנה להגיע לנבחרת ישראל ולהציג את המדינה, והרגשתי שזה עשה לו ממש טוב. זהו, אני צריכה אליו עכשיו, לחבק אותו קצת.
זה קשה הרבה זמן להיות רחוקה ממנו.
זה קשה ולא קשה. וואו, נהיה פה חם.
מעניין למה.
נהיה פה חם, אהובים. זה קשה ולא קשה, כי מצד אחד, אני מאוד אוהבת את המרחק, זה מאפשר לי להיות אני מרוכזת בעצמי, סופר מקצועית, סופר ממוקדת כשאני פה. כשאני איתו, אני רק איתו, אני לוקחת זמן לנוח, אני לוקחת זמן
להירגע. וזה גם חול.
וזה גם חול, ואני גם חייבת ללכות בפריז. אז זה כיף. מצד שני, אתה יודע, הייתי מעדיפה שהוא יקום איתי פה בבוקר, אבל אני תמיד עוצרת ואומרת, הוא מגשים את החלום שלו, כי הגיע הרגע שאני אגשים את החלום שלי, והוא יצטרך גם לטוס. ומשם אנחנו פועלים, תמיד, מתחילת הזוגיות שלנו, אנחנו 4 שנים תכף, תמיד פעלנו ממקום של... העצמה, להרים אחד לשני לקריירה, לדחוף אחד את השני בקריירה.
זה, כאילו זה שיש זוג ששני הצדדים נמצאים כל אחד במקום אחר, ולכל אחד יש את הקריירה שלו, יש בזה משהו מקל, כי אתם בסך הכל עסוקים, ולא עכשיו את יושבת וכל מחשבת מה איתו, איפה הוא, מה הוא עשה, כאילו יש לך רגע את החיים שלך, אבל כן, להתעורר כל בוקר לבד, וזה, ושדעת שכזה... לא יודע, זה מרגיש חסר. אני כשהבן זוג שלי לפעמים נרדם על הספה, חסר, אני מרגיש...
זה מרגיש חסר המון בהתחלה, זה מרגיש חסר כשאחד הצדדים חווה איזשהו משהו אישי, זאת אומרת, נגיד, למשל, לי היה אתמול יום פחות טוב בעבודה, שרגשתי שהקירות סוגרים עליי, ורק חיכיתי לחזור הביתה ושהוא יחבק אותי. זה כל מה שרציתי, כי בעיניי מגע זה משהו שמשחרר הורמונים אחרים, שהוא... מעביר את התחושות בצורה טובה יותר, ואין לי את זה כרגע, אבל אתה יודע, אני, אפרופו התקופה, בשלב שאנחנו נמצאים בחיים, אמרת לעצמי, זה קשה, אבל זה לא קשה.
כן.
אבל אנחנו מגשימים חלומות, ואנחנו משתדלים לעשות את, להגשים את החלומות שלנו לדרך הטובה ביותר, ולייצג את אותנו כישראלים, כיהודים בצורה הטובה ביותר, אז אני אקום לידו בבוקר עוד שבוע.
זה כאילו הולך למשך כך עוד הרבה זמן, אני מניח.
אני לא יודעת, אני מקווה. אני מקווה שהוא יצליח בקריירה שלו על הצד הטוב ביותר. אם זה אומר שהוא יחזור שנה הבאה לשחק בארץ, או אם זה אומר שהוא ימשיך וישחק באירופה גם עוד 3 שנים. לא יודעת. זה מכשול, זה אתגר. זה לא מכשול, סליחה, אני אתקן את זה. זה אתגר, אני אוהבת אתגרים מאוד. זה אתגר, ובוא נראה, לא יודעת. במה הוא מסיים את העונה? ונראה.
ואז הוא חוזר?
ואז הוא חוזר לפגרה, כזה אולי נספיק לטוס ולטייל, נראה מה יהיה, ואז נראה איפה הוא יחתום, מקווה שנדע מהר.
כמו שאמרנו, את בת 21, יש כאילו, ההתחלה שלך הייתה בגיל 12 נגיד, 13, השנים הראשונות, ההתחלה, באמת כמו שאמרת, הכל היה נורא התחלתי, תמים כזה וזה. היום שאת רואה את לאן העולם הזה של המשפיענות הגיע, מה את חושבת?
שזה מדהים, שזה מדהים שיש לנו כל כך הרבה דרכים להתפתח ולתת מקום, שאותנטיות קיבלה את מרכז הבמה, את השורה הראשונה. ואני לומדת, אני לומדת לתוך כדי, אני חושבת שהרבה פעמים אני מסתכלת ואני אומרת, מה שאני עשיתי בגיל 13, שחשפתי את החיים שלי בצורה כל כך טבעית ואותנטית ותובענית, היום זה מרגיש לכולם מאוד טבעי, פעם לא הבינו מה אני עושה, פעם לא הבינו למה אני ככה מספרת על החיים שלי ומשתפת ומעלה הכל, ועושה את זה בכל כך כלילות.
בגיל 13.
כן, סיפרתי לכולם על מה אני עושה ואיך אני הולכת להתקדם, והראיתי את המשפחה שלי, וסיפרתי על הקשיים שלי, ופעם אמרו לי, תגיד את מוזרה, מה יש לך? והיום זה א' ב' של ג' ד' וזה הדרכים להצליח היום. ואני בדיוק היום חווה את התהליך הפוך, היום אני קצת יותר חרדה לפרטיות שלי, גם בגלל הסובבים שלי, למשל יפתח שמעדיף את הפרטיות שלו. אז היום אני כזה חווה את התהליך הפוך, ואני מרגישה שאני ממש לומדת למצוא את המקום שלי.
את כזה מוכרת באינסטגרם, עושה שיתופי פעולה או שזה לא...
כרגע אני בוחרת בדרך שאני פחות מתעסקת במחר, זאת אומרת, למי שלא מבין מחר זה כזה קודי קופון, ולעלות ולהגיד למה לקנות את המוצר הזה. אני יותר מתעסקת כרגע בלקדם את המותגים שאני עובדת איתם באופן רוחבי ושנתי.
כאילו מין פרזנטורית, שכל מהר רואים את הכנגלו ושאת הבגדים.
כן, מין ברנד אווירנס, תקרא לזה, ובאמת המותגים, אני רצה איתם שנים, אדידס זה מותג שאני רצה איתו בגיל 13. אמריקן איגל זה כבר מותג שאני איתו כמעט שנה. זאת אומרת, אני עושה ברנד אווירנס, אבל אני גם כן מעלה רק את מה שאני אוהבת, זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו פרזנטורית של אדידס ואני אעלה את הכל כי משלמים לי על זה, אני אעלה מה שאני אוהבת, אבל גם אני בוחרת מותגים לפי הערכים של, נו, אתה יודע את כל ה...
ושאת רואה את זה. כל השערות שאת סביב המשפיעניות, ומה את חושבת על זה?
התאהבתי. לא, התאהבתי כי, אתה יודע, באמת, זה הכי נדוש להגיד את זה, אבל זה כל כך נכון, יש כל כך הרבה דברים... מה זה קשים שאנחנו עוברים כרגע במדינה? כל כך, אז מישהי קמה היום בבוקר והגישה שהיא קצת מבואסת על מה, על המקום שהיא נמצאת בו בחיים, והיא לא יודעת איך לבטא את עצמה, והיא אומרת, אבל אני אפתח מצלמה ואני אעביר את הדעה שלי. סבבה, זאת דעה. למה כל העולם צריך לשלוף ציפורניים ולעלות עליה? זה לא מגניב. אפשר להעביר ביקורת בונה ולתת לה לראות ולהאיר את פניה באלף. אל הצד השני. אבל אני חושבת שזה בשנייה, ישר יוצאים עליה, ואומרים לה, למה לא? חבר'ה, באמת, בואו נתעסק ולקחת את כל האנרגיות האלו, ולקרוא לחזרת החטופים. בואו נתעסק בזה, ואם לא בזה, אז רק בדברים טובים. אז בואו נתעסק בזה ששבוע האישה, שיום האישה השבוע, ושבוע הנערה השבוע, ובואו נתעסק בלהעצים נשים, כי בסוף רק נשים תקפו נשים, ואני לא מבינה למה. בואו נתעסק בלהעצים, בואו נתעסק ב... אין לי בעיה, אתה יודע, כשאני נתקלת בחוסר הבנה עם אנשים שקרובים אליי, ושיש לנו דעות מנוגדות, אז תמיד הפסיכולוגית שלי אומרת לי, תגידי מה את מרגישה בנוגע לדבר. איך אותך זה תופס? תשפטי לקו זכות, תמיד תראי את הטוב שבצד השני, וזה נדוש וזה מעצבן, וכולם אוהבים את הכביסה המלוכלכת. אבל אני מרגישה שאנחנו נמצאים בתקופה שמה זה הכביסה המלוכלכת לא צריכה לצאת החוצה. ואני מאמינה שלכל אחד שהעביר דעה אתמול, אם הוא בצד הזה, אם הוא בצד הזה, לא אכפת לי באיזה מחנה הוא, יש מספיק אנשים בבית שיכולים לקפל איתו את הכביסה המלוכלכת הזאת. ולא צריך עכשיו לבוא ולעשות אמבוש אחד גדול, כי בסוף האמבוש הזה יחזור לך מכיוון אחר, וכשאני הייתי במקום שעשו עליי אמבוש, כי יצא איזה כותרת צהובה, הרגשתי כל כך לא נעים, שבאמת אני אומרת, יש דברים שהשתיקה יפה להם.
אמרת... יום האישה, שבוע האישה, עשית עכשיו גם איזה קמפיין של שבוע נערה.
נכון, שבוע נערה, וואו, זה ממש מושג יפה בעיניי.
לא ידעתי שזה קיים.
נכון, כי זה די חדש. לפני 4 שנים עמותת שוות הקימה ויזמה את שבוע הנערה, ובכלל עמותת שוות שאני מובילה את הקמפיין שלהם עכשיו, זו עמותה שבעצם קמה על מנת להעצים בנות בגיל צעיר ולהשריש בהם ולהחדיר בהם את הביטחון ולפתח את היכולות ואת הכישורים שלהם. וכרגע שאני אסבירה את זה, זה נשמע ממש יפה ונחמד, כאילו איזה יפה ומסוגנן. אבל אני הייתי לפני יומיים בטקס שלנו, טקס חלוקת תעודות. ותקשיב, תקשיב, אתה רואה נערות, כמו שאתה שמעת שאני יוצאתי, אני קמתי עסק בגיל 16, 14, 15, לא משנה בת כמה הייתי, והיית בהלם, אתה אמרת כאילו, מה היא כזאת צעירה, איך היא עושה את זה? אז בשבועות מגדלים נערות להיות ככה מגיל מאותו גיל, אבל לא רק אותי, אני ספציפית גם היו לי הורים, ודברים הסתדרו. גם בנות שאולי הורים שלהם פחות בעד, אז יש להם את שוות שמפתחת והם תקלים. תקשיב, יש שם ילדה שעובדת היום עם בוטיק סנטרל, שממש עובדת שם כאחת העובדות, ויש לה ליין של מקרונים משלהם. יש אחת שהקימה עמותה לשיפור מצב האקלים בארץ, והיא מערערת, לא זוכרת איך היא אמרה את זה, משהו על משפט פיתגורס. תקשיב, אני ראיתי, נטרף לי המוח. לא, 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 אתה חייב לבוא איתי למקום הזה, נטרף לי המוח. אתה רואה את הזוכה של שנה שעברה בתחום התקשורת, ילדה בת 15, עומדת ונתנה את אחד הנאומים עם הכי קריזמטים שראיתי, כל כך הרבה חוכמה ואמביציה, ואז אני אומרת לעצמי, וואו, כמה זה חשוב. ואתה ידעת שבקרב נערות הביטחון העצמי יורד ב-30%, זאת אומרת, אתה יכול בגיל 6-7 לפגוש קבוצת ילדים, בנים ובנות, בגן, וכולם ירצו להיות רופאים, וכולם ירצו להיות מהנדסים, וכולם ירצו להיות מדענים, וכולם ירצו להיות אמנים. אבל כשמגיעים לגיל 14, ופתאום יש יותר מודעות, וקצת יותר מבינים, אז פתאום הילדה שרצה להיות מדענית, מתעררת, כמעט, אולי זה של בנים, אולי זה לא מגניב, אולי נצחה.
אולי זה גבוה מדי,
אולי זה לא. גבוה מדי, אולי זה לא מגניב, אולי נצחה. צריך להתעסק בריקוד. אני רוצה להיות בחוג ריקוד, כי ריקוד זה של בנות. ומה עם הבן? כן, אני כאילו אומר לעצמי, אפשר גם לסתכל על זה מכיוון גברי, שיש את אותו ילד בן 14 שממש רוצה לרקוד, והוא לא ישר מקטלגים אותו כהומו, אבל הוא לא הומו, הוא מאוד אוהב בנות, הוא מאוד נמשך לבנות, אבל הוא רוצה לרקוד. ואני מקשה ששבועות תוקפת את זה באמת מהמקום הנשי, אבל זה אוטומטית בא לידי ביטוי על כולם, לייצר איזשהו שוויון מגדרי, שאני פעם אמרתי שכאילו פעם חשבתי שלא צריך את זה, כי לדבר על שוויון מגדרי רק מעצים את זה שיש חוסר שוויון, אבל לצערי אנחנו עדיין קיימים בחוסר שוויון הזה, אז זה חשוב, והלוואי שהדור הבא שלנו יהיה כמו מה שעמותת שוות מגדלת.
אנחנו מקווים שעד יום האישה הבא, אז דברים יראו אחרת.
הלוואי.
למרות שהצעדים האלה הם קצת צעד התינוק, אבל גם צעד התינוק בסוף מגיעים.
את רומא לא בנו ביום.
נכון.
וזה בסדר, אתה יודע, אנשים, אנחנו חיים בדור כזה אינסטנט ומהיר, ורוצים שהכל יקרה כאן ועכשיו. הלו, שינוי לוקח רגע.
שאלה לסיום, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
5 שנים?
חוץ מזה שאת רק בת 26, רק בת 26.
תשובה הזאת אף פעם לא השתנתה, אני מאוד מאחלת לעצמי להיות אימא, ככה בזוגיות בריאה ומאושרת עם ילדים בריאים, ואני מאחלת לעצמי לראות את עצמי פורצת את גבולות הקריירה שלי גם בחול. הלוואי.
הלוואי. יאללה, 5 שנים זה היה מלא זמן, גם את רומא לא בנו ביום אחד, הכל טוב.
ברור, מה, זה לוקח כאילו, שנייה, חבר'ה, אני שולחת עוד שנים, תכף זה יקרה, תכף.
קימור אזולאי, תודה רבה, עד כאן הברזייה.
איזה כיף, רק שתדע רגע לסיום, זה מה זה כיף הפורמט הזה של פודקאסט?
מאוד.
זה פיין, זה כמו שעה עם פסיכולוג. רק שלא יודע אם יש לך את ה...
הרבה אמרו את זה.
כי אתה בא... מדבר על עצמך.
בדיוק.
אתה עולה עם תהיות על עצמך.
כן.
וזה פאן.
שמי, יש אנשים שעצורים פה עם תובנות על עצמם, אמרו לי, וואו, אתה יודע, פתאום כאילו חשבתי על זה תוך כדי שדיברנו, ו... XYZ.
יש מצב, אולי אני אגיד לך גם תכף.
אצלך זה בדיעבד.
זה פרק הבדיעבד, הברזייה בדיעבד. בדיעבד.
קים, תודה רבה.
תודה רבה רבה לך.
עד כאן הברזייה, אני ברזגה, ואני אבוא בשבוע הבא עם פרק חדש. ביי ביי.
ביי.